יש לפני שנפתח את החוג פורמלית, מה אתם מעוניינים, מעדיפים? אני לא מסכים ללמד כל דבר, כמובן הספר יצירה, אני לא מוכן לעשות את זה, אבל במסגרת האפשרויות או במסגרת הנינוחות, האם יש לכם איזשהו העדפה לכיוון זה או אחר? כן, יכול להיות כמה אופציות. לפני שנעשה את זה, אני רוצה לשמוע אם לכם יש כיוון. זאת אופציה, אבל אני אתן לך מילה, זאת אומרת.
האדם בעולמו?
מה זה אדם בעולמו?
הספר של הרב סובייצ'יק.
איזה? מה?
זה אחד מהספרים כמו ימי זיכרון, אחד מהספרים.
זה טוב אם אתה... הפנה צריך לספר ש... מה ככה? אני יכול ללמד ספר שהוא כתב, לא ספר שהקליטו מפי. אז...
אפשר לרמבן הברסה?
אפשר, כן. טוב, אוקיי, אז בואו אני קצת אפתח את ה... מתוך הנחה שזה חוג מחשבה, אגב זה לא חייב להיות, אם אתם רוצים עוד ספר מצוות, זאת גם אפשרות שזה טקסט מאלף והוא מומלץ ביותר, אבל אם כרגע אני צריך את ההנחה שאתם מעוניינים במשהו בעולם המחשבה, יש פה בעצם שתי אופציות או שלוש אופציות. כיוון אחד זה כאחד משהו, כאחד נושאים, בכלל לעזוב טקסט. היו כמה שנים שעשיתם שנה בית, מה אתם עושים? עושים מזדמנים לפי כל שפעמים, מה זה ככה? עשינו בערך עד חנוכה משנת הציונות הדתית פלוס מינוס, עד מחנוכה עד פסח, אורתודוקסיה מודרנית, ואחרי פסח נושאים מתחלפים, כמו אני לא יודע מה, קפיטליזם, סוציאליזם, כל מיני נושאים שהם הפריחו אז... זאת, זה כיוון, אתם לקחת נושאים, לא חייב דווקא נושאים האלו דווקא. אופציה, צד שני, אם אני עושה את עבודה שלי כראש ישיבה כהוגן, אתם אומרים חלק מהנושאים האלו, לשמוע בשיחות בשבתות וכדומה, אבל לא דווקא עושה שידתית. אופציה שזה כמה לקחת טקסט. עכשיו, היתרון של... היתרון של טקסט, היתרון הגדול של טקסט, מה שאחד הפרופסורים של האוניברסיטה אמר, אם המרצה מדבר שטויות, לפחות קראתם ספר טוב. אז כאילו, אם קוראים את המסד ישרים או את הרמב"ן, זה אי אפשר להרוס. המקסימום לא הוספנו, לא אומרת, לפחות קראתם את זה. מה שיותר חשוב זה שהטקסט משהו איזה מיקוד. זה היתרון, זה היתרון אחד משמעותי בטקסט. עושה כמה, אני אומר שזה המפגש באמת עם הטקסט, הוא מפרה, הוא פותח עיניים. אלא שאם מדברים על הטקסט, אז יש פה שני כיוונים, ועלו פה שני כיוונים שונים לגמרי, וזאת בטלת, כאילו, שניים שהם ארבע, אם תרצו. ראשית, בקשתם יש לנו טקסט ארוך שרוב הזמן מסתובבים סביב אותה נקודה, אותן נקודות, אבל זה די אותו עולם. זאת אומרת, מי שנכנס לתוך בקשתם משם הוא צריך להיות מוכן לכמה חודשים טובים להקדיש לנושא הזה, לסיפור הזה, או אם אנחנו נראים את זה פה, אומרת, זה כך, זה טקסט ארוך, הוא אני חושב שחשוב מאוד, הוא מטפל בשביל יסוד, אבל הוא ארוך והוא מחייב להיות מוכנים להיות נעולים על נושא אחד וההסתעפויות שלו לאורך תקופה לא מבוטלת. אבל אתה תסביר ההפך, כל שבוע עוברים נושא, כל פעם היום זה משה רבנו, מחר כבר מבינו, היום זה מתן תורה, מחר זה פרעה הרשע, ו שפעם נבחור רמב"ן שעוסק בדקדוק, שפעם נבחור רמב"ן שעוסק בהלכה, פעם שעוסק במחשבה. באמת, הגיוון הוא אינסופי, זה אחת היתרונות העצומים. בשנה שלימדתי את המחזור של מיכאל, אז למדנו, אמרתי, רמב"ן התורה כל כך מעניין, בוא ניקח את הרמב"ן כסדר, בצורה שיטתית, ונלמד אחד הדרשות שלו כסדר. זה היה מאוד מעניין, אבל מהם עוד אני הבנתי שיש ערך מוסף משמעותי לרמב"ן התורה על הדרשות שלו. יותר גיוון, יותר תסיסה. המפגש עם הטקסט מטיב מהרמב"ן, ורמב"ן התורה יותר חשוב מאשר לקרוא את הדרשות שלו. זה מהם עוד הגעתי למסקנה הזאת. אז זה א', ב', יש כאן הבדל שני. כשאתה משם עוסק באמת בנושאי יסוד מחשבתיים, אבל באמת נושאי יסוד, אמונה באלוקים, יחס אדם לאלוקים, איך אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא, הם באמת נושאים מאוד מאוד מהותיים, אבל הם כמו, לא כל אחד מרגיש צורך להתעסק או באמת לא כל כך מעוניין בכך. באמת, זה לא כמו לקרוא, נגיד, אדם עובד איתו אפילו. אדם עובד איתו, אז אתה מרגיש את הבקיר, זה עובד מוקם אחרי היום, אחרי היום, היום יום שלנו, ופה זה כאילו יצלול די עמוק ודי... לעומת זאת, רמב"ן התורה, כמו זה עוסק במגוון נושאים, פוליטיים, מחשבתיים, הלכתיים, פסיכולוגיים, זה באמת... לא שזה מגוון, זה גם לא הכל בתשתית הכי בסיסית, חלק גם באמת בפרחים ובפירות. וכמובן, הבדל נוסף, רמב"ן התורה קשור לתנ"ך. בסופו של דבר, הכותב שקשור לתנ"ך, זה באיזשהו מקום, בצורה זו או אחרת, זה חצי מחשבה וזה חצי תנ"ך. לעומת זאת, לחיבורים מחשבתיים ממיניהם, כאילו, ניסת ישרים זה לא תנ"ך. ניסת ישרים זה מחשבה נטו. מורה נבוכים, נגיד 80-20, 90-10, אבל זה... רבן התורה זה, יש בו מוקיב תנ"כי מעצם הגדרתו, כמובן, וגם הרבה יותר מאשר משהו חוכמה. משהו חוכמה זה בעצם ללמוד טקסט מחשבתי קצת... בעיקר מה ששואפים מתוך רמב"ן התורה. אני אתמקד פה דווקא בקטעים שיש בהם גם זיקה אדוקה לכתובים. זה יופי. עכשיו, שנה שבוע עשינו ביקשתי משם, זה היה בסדר גמור, אבל זה היה כשיטת בית שמי, פוחד והולך. עכשיו, כל חוג, אין לי שום אשליה שבעוד חצי שנה יהיה פה, כאילו, אמר מי שאמר, בתחילת השנה יש הרבה אנשים ומעט מכשירים, באמצע השנה יש מעט אנשים והרבה מכשירים, בסוף השנה יש מעט אנשים ומעט מכשירים. אבל אפיכם, מגח, שנה שבוע עשיתי איזה קבוצת ביקורת, דהיינו, לקחתי, למדנו ביקשתי משם, קבוצת אמריקאים שנה ב', למדנו רמב"ן התורה, אז אחרי שנשקלל את כל ההבדלים בין חוצניקים לישראלים וכולי וכולי וכולי, ושאביר הודעת ישראל מחכים ועוד כל דברים כאלו, בסופו של דבר גמרנו, הרמב"ן התורה גמר בערך בפי שניים, מספר הנושרים שם היה אולי חצי ומספר הנושרים בקשתם משם. אז זה נתון. טוב, אז כמה אומרת מי... אפשר מצליח לקחת נושאי החמת, נפש החיים, אתם רוצים...
מה עם מורה נבוכים באמת?
בתנאי מסוים. בתנאי שאני מגדיר את החוג כחוג מחשבה לשוחח מסביב נושאים שם במעלה. אני לא מרגיש מספיק מיומן או מספיק מומחה בתחום... כי תבוא ללמד את מורה נבוכים, לא חקרתם מספיק, לא קראתי מספיק ספרות עזר. אני מוכן לקחת את זה כטקסט, זאת אומרת, לדון בדברי הרמב"ם וכו', באמת. לא... זה אני מוכן לעשות. עשיתי זה פעם אחת לפני 3-4 שנים. כאילו, אני מוכן לתת חוג הזה, אבל נבין מראש את המגבלות של המעביר. לא מתמצא ב... לא פוס משהו בישראל. זה ההסתייגות.
אין דרשות הר"ן.
אני אגיד לך מה אני חושב הבעיה פה. אני חושב שאת הדרשה הכי מפורסמת אתם מכירים. נכון? דרשי ד' מה?
לכן כדאי ללמוד אחרת.
אפשרי, אבל אתה יודע מה, אם כבר עדיף רמב"ן, אני חושב. זאת אומרת, אם יכנס לתוך העולם הזה, ועולמו של... אם יכנס לעולם הזה, אני חושב שכבר עדיף לעשות דרך הרמב"ן, ודרך אומרת, יש שם חפיפה, לא... יש חפיפה לא מסוימת עם ה... יש חפיפה מסוימת עם הרמב"ן, ואני חושב שכבר עדיף רמב"ן, אם כבר נראה לי. למרות שיש דברים מעניינים מאוד בעבור ושם.
אני חושב שתמיד מעדיפים לשמוע מהרב מה הוא מעדיף ללמד ואז משם להחליט, כי אני בטוח כי יש פה הרבה אנשים ואני בטוח שיהיה פה הרבה הצעות.
אוקיי, אני מקבל את זה. תראה, צר לי שאני ככה מנתח כל דבר, אבל תראה מה זה, אפשר ללכת בכיוון הזה, אפשר לנסות בקטגוריה משהו מודרני ומשהו עם ביניימי. זה מחשבה מאת... טוב, אתה שואל אותי מהתורה, אני אומר מאת, אם זה תלוי בי, בעיניי רמב"ן התורה זה אלטרנטיבה יפה מאת, היא... עכשיו, אני לא יודע אם זה, מה זה ככה. רמב"ן התורה לא בהכרח יחשוף אתכם בפני מה שאתם לא מכירים. אני מניח שרמב"ן זו אחרת, מכירים את הרמב"ן. מצד שני, יש איזשהו, רמב"ן כותב בהקדמה שלו, שהוא כתב את הפירוש בשיקו בשבת אחרי התשונת. תלמידים, יגיע הגלות והצרות, שבשבת אחרי צהריים ישימו את הרגליים על השולחן ויקעו את זה. עכשיו, זה אפשרי, זה לא מומלץ אבל. אם מי שעושה להעמיק ברמב"ן, אז מומלץ להעמיק ברמב"ן. ואני חושב שלימוד שיטתי של הרמב"ן ייתן הרבה מאוד תובנות, כאילו, מגלים שם טקסט עשיר ומגוון ביותר. זה העדיפות, זה... עדיפות, אני אומר ככה, עשיתי איזה שנתיים אמריקאים וגיליתי כל פעם, כאילו כל שנה שאני אבחור קטע אחר, זה מים שלם סוף, זה לא, ביקשתם משתם, אתה עמד את זה, שלוש הראשים מוצאו, ופעם שנה שלישית זה כבר, אתה כבר די חוזר על עצמך. זה דוב צחת שמדברת אליי, פרקי אבות, אתם מוצאים אופציה שנה ש... סבר אליי, זה נכון שזה, מה זה ככה, זה קל נחב לדרשנות, מצד שני, זה גם איזה טקסט שאנחנו, מה שיש לנו משותף זה טקסט פשוט שאנחנו אף פעם לא מכירים בו, כי הוא פשוט, ודווקא המכה בו יכולה להיות מעניינת, יש גם ספרות גדולה מעניינת מסביבה. אבל ככה, אני פתוח אם אתם רוצים, מה ש... יכול להיות מחשבה ליטאית, זאת אומרת, תורה לשמה כנושא, אני מוכן לעשות את זה בשמחה, אני מוכן לעשות את זה בשמחה, זה נושא בעל די הרבה חשיבות ודי די לא עושים את השיטתי, אני חושב. אם אתם מוצאים, בסדר, אז אם זה עושה בשביל, אז תשקלו מה אתם עדיפים, ביקשתם משום איש האמונה. אני חושב במשפט אחד, איש האמונה פופולרי יותר, הוא קרי יותר, יש להם משם מטפל בסדר מסוים בבצעה יותר יסודית. אפשר גם להתחיל בזה ולעבור לזה אם רוצים. כאילו, נשאר שם, מה אתם עושים עובד שקורא לו? תשאר לך. שתי מעולם אחר. יש שם עולם ככה, העיתון עצום שלו שהוא חיבור משמעותי, מאוד רלוונטי לעולם המודרני, יש בה אמירות מאוד משמעותיות, והוא די קריב. ודאי עברית קריאה, האנגלית של זה נכתב במקור באנגלית, האנגלית פחות קריאה מהעברית, כי המתרגם מוצאים מזה הרבה מהסבוכים הלשוניים של הרב. זה אמת, בוא נמקח את זה, הצעה אמת מקובלת.
רב, מלימוד של רמב"ן על התורה, שיוצאים גם עם שיטה מסודרת, כאילו, שזה יותר אנקדוטות כאלה.
זה לא אנקדוטות. יש במבן התורה איזשהו תפיסה מחשבתית מסוימת שאני חושב מלווה את הפירוש. אם כי בשביל לעשות את זה כהוגן, היה צריך אולי נגיד להקדיש חודש לפרשת בראשית, רק אז לעבור לשעה במקום ככה כל שבוע. מניסיוני עדיף כן לעבור להחליף כל שבוע. יש איזשהו עקרונות יסוד, כן, בהחלט. אתה יכול לומר, זה מצד אחד. מצד שני לא מגוון, כאילו, שייר ברלין, הפילוסוף האנגלי, הוא הגדיר הוגי דעות כשני סוגים, קיפודים ושואלים. כשלצורך העניין, הקיפוד ניגש לכל בעיה באותה שיטה. הכל דוח, כאילו, הכל ראש בקיר. אומרת, יש לו בעיה, אומרת, הוא נתקל באיזה בעיה, הוא פשוט, אומרת, הוא מפעיל לכל סוג בעיה, הוא מפעיל את אותה שיטה. אתן לך דוגמה, תיקח את הגריז. הוא מתייחס לחומש כמו שהוא מתייחס לרמב״ם. זו תפיסה קיפודית. שאתה או תוקח את אותם כלים, או תיקח, אם אתה מכירים קצת את הפרשנות של המאה ה-16, הפרשנות על רש"י על התורה. כאילו דברי דוד ג'טז, או מזרחי, או צוותי חכמים. מה הם עושים בעצם? הם עושים לרש"י על התורה, מה שהם עושים במרשה ובמערם, לרש"י בתוספות על הגמרא. בעצם מפעיל את אותה שיטה, זה שוב, זה תפיסה קיפודית. אתה ניגש לכל טקסט באותה שיטה. תפיסה שואלית, לפי תפיסתו, היא שלכל סוג בעיה יש לך סוג פתרון אחר. כי אתה בא עם סוגי תחמושת שונים. אתה לא מפעיל תותח נגד מפגינים, אתה מפעיל תותח נגד טנק. נגד מפגין, אתה מפעיל, אני יודע, מתזית, וכן הלאה. הרמב"ן אולי הוא השועל והידיעה. הוא בא מצויד בתחמושת מכל הסוגים והמינים. יש לו הלכה ויש לו מחשבה ויש לו שפה ויש לו פסיכולוגיה ומה לא. אז לכן יש קווים מסוימים אחידים, אבל מצד שני זה לא מגוון. אפשר באמת כל שבוע לבחור קטע אחר ולא לצאת עם איזו שיטה. זה משים קטעים נורא מעניינים, אבל לא באמת לצאת עם מתודה. אם קוראים נפש החיים, מסעד ישרים, זה כמה חיבור מטר שיטתיים ויסודיים, בין היתר כי הם בחרו את הנושאים. הרמב"ן לא בחר, הפסוק בחר לו את הנושא. לעומת זאת מסעד ישרים הוא בחר לעצמו את הנושאים שמעניינים אותו, וכנה למערל וכן הלאה. אז חיבור מחשבתי שיטתי ייתן לך יותר שיטתיות. אין כן הכותב הוא לא יודע מה הוא עושה, ומי יודע מה עושה, הוא יהיה זה יותר שידתי. וכן. כן, זה די כן.
זה או כתבי הרסלוויץ' שקורא הרמב"ן, או שיש עוד
פרקי אבות, או כתבים מתאים.
נשים על הציונות הדתית.
בואי נדבר איזה שימה.
לא, בסדר.
טוב.
אם היינו מדעיים היינו עושים מליכוד, אבל נצא מזה. בצורה זו אחרת. אף סופט שכהריץ את הרמב״ן. הריץ. והוא בעצם, הייתה לי זכות נדירה ללמוד איתו במשך, לא תקווה ארוכה, אבל ללמוד איתו, רמב״ן על התורה כאילו פעם בשבוע. זה הייתה חוויה מופלאה. אני יצאתי משם, אני לא מגזים, וזה היה בסוף ימיו, כשהוא באמת לא היה בשיא כוחותיו, כשהוא היה ממש לא בשיאו, בלשון המעטה. אבל הייתה תחושה שהרמב"ן כתב את זה בשבילו. שיש בודדים בעולם שמסוגלים באמת להבין את הרמב"ן, להבין הכוונה להעריך ולהוקיר את הרמב"ן עד הסוף, שכאילו יכולים לעקוב אחריו גם בצד ההלכתי וגם בצד המחשבתי וגם בצד הפסיכולוגי וגם בצד של הקבלה. זה היה, היו קטעים פשוטים שאני הרגש שהדברים שמחים כנתינתם. לצערי לא תקום אני יכול לשחזר עד הסוף. ילדות הייתה בי, ובמקום מוצא שבת לרוץ לסכם את זה, לא עשיתי את זה, וזה טעות חמורה. אבל בכל זאת, זו הייתה חוויה מרשימה. הגמרא מרשימה ביותר. הוא באמת, כאילו הייתי חושב איפה שהרמב"ן היה הולך, הוא עוקב אחריו. והרמב"ן הולך לכל מיני מקומות, אז הוא הולך, אבל הוא הכין את הריץ את הרמב"ן וניצל אותו די הרבה. תשמע, אני חושב שכל אחד מריץ את הרמב"ן. מה אפשר לומר, מה שאתה בן נגדו, זה... טוב, אני חושב שנתחיל מהרמב"ן ו... ככה, אם באמצע השנה אתם מוצאים חליף אווירה משהו, אז תבואו, נבואו נושאים, אבל אם לא, זה בשנה ד' נושאים נדר. אבל מתי ואכפת לי בטישים, אדון, אם אתם רוצים טישים לעשות נושאים מזדמנים, אז בבקשה. טוב, במקרה הבאתי את הרמב"ן. אני כן, עכשיו באמת ברצינות, אתם לא שנה א', אתם צריכים להרגיש מספיק בטוחים ומספיק בטוחים עזרם. אם זה לא הולך טוב, אם אתם מרגישים שזה לא מה שציפיתם, או אל תצביעו ברגליים. אתם עוד תגידו, אם יש לכם משוב, תנו משוב, ולא אל תחכו לחטא אב. וב', אם אתם אומרים שזה לא מהציפיות, אתם רוצים לעבור נושא, אני לא אעשה את זה אחרי שבועיים, כן? זה נראה לי פשוט קוצים, אבל... אם זה, אם העסק לא הולך, אז אל תססו להגיד את זה. אז לא, לא מצווה לשמוע דברים בבטן. טוב, נתחיל פה מאיזה, עכשיו כמו אומרת, אני, כמה שכרגע זה באמת סתם לדוג קטעים מסתמנים, לאו דווקא את הראשון בפרשת שבוע, לאו דווקא, יש פה כמה עקרונים, זה מחובר השבת, נכון? אז נתחיל מזה כתב מאוד מעניין וילך, ואחרי זה אני אספיק הזמן לעבור לאחד בניצבים. אם אתם יכולים כמובן מי שפה בוילך, אז תשתדלו להשיג את הטקסט. אני לא מבטיח מראש להגיד איזה קטע זה ימרת, זה אף כי צריך להתבשל בשנית. טוב, ויום עליהם בין 120 שנה נוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אשר אמר אליי, לא תבוא את הירדן הזה, יהושע בן נון לבוא לפניך וכולי. וזה לנחם אותם על עניינו. עכשיו, למה משה רבינו בכלל, למה משה... השאלה כאילו, מה הפריע לרמב"ן, אם נשאלת השאלה נסעת בצורה כזאת, מדוע משה רבינו בא ונותן להם את כל הסיפור הזה, כאילו במאה ועשרים שנה נוכי לא יכול לצאת ולבוא, אז בזה לנחם אותם על עניינו. כלומר, אני זקן ואין לכם עוד תועלת ממני, ועוד כי השם ציווה אני שלא יבואו שם, ותפחדו ותראו כי השם יבוא עמכם ולסלק שכינתו מכם בעבורי, ושוב עבור לפניכם במקומי. ופיש משה רבינו היה בתוקפו ביותו כאשר התקטור וכתה לנו ולסליח, אמר להם כן נחמה. יש פה כמה הערות מאוד מעניינות. מה מתייחס פה בקצה מזלג לדרמה האנושית של סוף התורה, הדרמה האנושית שפתיעה פרידת משה רבינו? המדרשים כידוע הרחיבו בזה המון, יש אילי מדרשה בפרשת שבוע, חומר עצום, חלקו עוסק בהתמודדות עם המוות, כאילו עיקר היחס של המדרשים לפחד המוות, להתמודדות עם המוות, אם מסביב למשה רבינו ומאבקו, לא כל כך בפרשת בראשית, כאילו בפרשת בראשית אז כתוב שם שאנשים ימותו, המדרשים לא חיפשו איזו אמירה מופשטת. אז בגמרות יש אמרות תיאולוגיות, אם יש מיטה בלא חטא, אם יש מיטה בלא עוון, אם שאין מיטה בלא חטא, גם בשבת דפנון ה' ועוד כמה מקומות. הגמרא עוסק בזה כאילו כאמירה תיאולוגית, והרמב"ן התעסק הרבה בתיאולוגיה של זה בפרשת בראשית תוך כדי חיכוך עם הרמב"ם. אבל המדרש התמקד יותר לא בתיאולוגיה, אלא יותר בדרמה האנושית, כאילו לא למה אדם מת, אלא מה זה אומר לאדם שהוא חי בתודעה שהוא עומד למות. עכשיו השאלה הזאת כמובן צריכים תמיד להתייחס אליה בשני מובנים, אחד בתור צעירים, כאילו כל צעיר אמור באיזשהו איזשהו מקום קצת לקח דיבור מה שקורל אותו סבח בחור ב... סבח בחור בידותיך ובכל זאת תזכור שמקרה אחד יקרה את כולם שטוב הכלב החי מן הארי המת אבל בסוף כולם יהיו אריות מתים ושבעצם המוות שם איזו פרספקטיבה לחיים שקוהלת בה עם איזו אמירה מאוד מסוימת פה אני לא רוצה לגלל שקוהלת אז אני רק אומר מה שאבא שלי אמר לי פעם שאנחנו יצאו בית הכנסת בשבת חמוד סוכות אמר לי אי אפשר לחיות רק עם קוהלת ואסור לחיות בלי קוהלת מי שיחיה קוהלת פול טיים יגיע איזשהו ייאוש ומה שרמב"ן אומר שקוהלת הביל את העולם הפך את העולם להבל ובעצם הפך את החיים לחיים חסר משמעות אז זה אסור לחיות יחד אסור גם לחיות בלי לזכור את הנקודה הזאת שפרספקטיבה אחת צוחקים עלינו בעיניים כל הזמן שכל המפעלים וכל הפעולות שלנו ברבון מאוד מוגבל דגש חזק על מילה מוגבל אז זה סוג אחד שכל אחד צריך לחיות כמת חוקרת אומרים שם כמתים וחיים כמתים, כי אחים יודעים שימותו וצריך לחיות ב... זה ברמה אחת ברמה אחת כמובן זה כשאדם לא עולה עם חולה או זקן זה כבר סוג אחר גם יש את תודעה בסופו של הצעירים רושמים את זה בתודעה בשם מקום שמים וי שהם שמו לב לזה רושמים את זה וחווים את החיים כאיזושהי אוטוסטרדה שאתה בתחילת הכביש הזקן או החולה חי את העולם כמי שהוא לקראת סוף הכביש ועוד מעט היציאה האחרונה וזו תופעה אחרת לגמרי וזה ככה מדי שמתוסים משה רבינו פה שמשה רבינו נאבק להיכנס לארץ הוא מתחנן הוא אומר, המדרש רואה אותו כמתחנן לא רק כי הוא תאב להיכנס לארץ ישראל המדרש רוצה אותו המדרש חושב שהוא מתמודד עם הפחד הבסיס של המוות שהוא מתמודד כנגד ה... כנגד זה, ויש ככה מדרשים. זו דרמה אחת. זה רמב"ן לא מתייחס כאן. אבל מדרשים גם מעלים נקודה אחרת. וזה שמשה רבינו מתמודד עם דבר ההנהגה. שמשה מבין שבעצם יש פה מעבר של הנהגה. זה קשה למשה, זה קשה לעם ישראל. או צריך לבדוק מה זה אומר למנהיג שהוא להפסיק להנהיג ומה זה אומר לעם שמפסיק להנהיג עכשיו עם ישראל נמצא פה באיזו פאניקה מסוימת מי אז יצא מצרים מי הגן עליהם מי הוביל אותם, מי הנהיג אותם משה רבינו, רובם שם לא מכירים שום מנהיג אחר לא מכירים אף אדם אחר המנהיג היחידי שכל ימי חיים הנהיג אותם משה רבינו נכון שהיו עליות וירידות מה שהם יודעים שהיו משברים אדירים שבהם הוא הציל אותם הגיע חטא העגל הרף מני משמידם ועשה אותך לגוי גדול משה רבינו ניצא בפתח אולי משה בחירו אומר היה משמיד אותם כנ"ל בחטא מרגלים ועוד כהנה וכהנה כל פעם משה הוציא אותם ממצרים קרא להם את הים, הביא להם את התורה הציל אותם מכל משבר שהם לא יודעים שמישהו אחר מסוגל לעשות את זה משה הוא אדון הנביאים העם חי בחשש עצום שמי שיחליף את משה זה לא זה וזה בעיה תמיד כשיש איזה מנהיג מייסד ונגיד משה שרת חי בצירו של בן גוריון להבדיל אלפי הבדלות כל חייו תמיד הבעיה הזאת תהיה קיימת ובוודאי פה העם מאוד חרד וכן התורה עושה מאמצים אדירים לבצר את מעמדו של יהושע אחרי פרשת פנחס ועד יהושע פרק א' כאילו כל החזק ואמץ זה בגלל שהמעמד שלו מאוד בעייתי הרי אל תשכחו מה אמרנו שבנגעת בדי ובין יהושע בסוף יהושע פרק א' אומרים לו הכל מצוין כל השם אומר את פיך יומת רק בתנאי אחד, רק יהיה השם עמך כשהיה עם משה. אם לא תשכח מזה, כי אנחנו בוחנים אותך, אנחנו בודקים אותך כל הזמן, והם באמת בפניקה, כי הם לא משוכחים שישוע באמת יהיה תחליף. עכשיו אומר רבן, משה רבנו פה, זה חבר שמעשה לעשות, נחם אותם על עניינו. הם בעצם מרגישים שעומדים לאבד את המנהיג הכל יכול, המנהיג המקורב לקדוש ברוך הוא, המנהיג שהשיג להם את כל העם. אז, אז מה משה בא? משה עכשיו פה הוא אומר שתי דברים לפי איך שרמה מסביר את זה. א', הוא אומר, הוא תכף יגיד להם במשפט הבא, אל תדאגו, יש לי מחליף טוב. ושנית הוא אומר להם, וזה פה הדבר המעניין יותר, אני אלה לא שווה כבר. כי רמב"ן, משה בן בן אומר, חבר'ה, אני זקן, אני לא אוכל עוד לצאת ולעבור, אני כל מה שהייתי, אני לא כדאי לכם שאני מנהיג. משה בן פה בעצם מודיע להם על זה שהוא מזדקן וכל לא יכול להנהיג, וזה נחם אותם עניינו. כלומר, אני זקן ולכם עוד תועלת ממני, ועוד כי השם, עכשיו, זה מאוד שונה ממה שהמדרשים מציגים, אם כי תכף הוא יסייג את זה. המדרשים מציגים תמונה שמשה רבינו מסרב בשום פעמים באופן ותראה להנהגה. שבשלב מסוים המדרש מספר שם שגם אחרי שמשה רבינו השבית ליהושע, הוא מתעקש עוד בעניינים, והוא רוצה לדעת מה קורה, והוא רוצה להתעדכן. כאילו, המדרש מצא תמונה שבלתי אפשרי להיות רמטכ"ל לשעבר. כי אם אתה לא בעניינים, אז אתה לא בכל התדריכים וכל ההתפונים, חייך אינם חיים. ומשה רבינו שם נאחז לא מסוגל להתקיים שלא בתור מנהיג. פה הרמב"ן מציג את זה אחרת, אני זקן ואין לכם תועלת ממני, ועוד כי השם ציוון שלא יבואו שם. אז הוא אומר ככה, א', אני זקן ואני כבר לא יכול לעזור, אני כבר לא יכול להנהיג. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא גם החליט שתם זמני, הקדנציה שנגמרה. הקדוש ברוך הוא מדיח אותי, גם אם אני אהיה בריא ואל תפחדו ואל תראו, כי השם יבוא עמכם להישג שכינתו מכם בעבורי. זה החשש הגדול. מה שהרמב"ן בעצם רומז פה, עם ישראל חי בתחושה שהקדוש ברוך הוא מגן עליהם בגלל משה רבינו, כי משה המקורב שלו, כי משה יודע איך לרצות אותו, כי בכל משבר משה ידע להגיד את המילה הנכונה. אם זה זכור לבם יצחק וליעקב שנשבעת עליהם בך, אם זה היה מרת, ואתה יגדנו כוח השם כאשר דיברת לאמו, משה תמיד ידע לשחית המילה הנכונה, הוא ידע לרצות את הקדוש ברוך הוא, הוא ידע לספוג, הוא ידע להתווכח. מחירות הוא אדון הנביאים, וקדוש ברוך הוא אומר, פה פה אדבר, לא כן עבדים משה, פה פה אדבר בו, במה ולא בחידות. אם יהיה מנהיג אחר, אין לנו את זה, כבר לא. משה אומר, הקדוש ברוך הוא ימחם. מה הפסוק? ואם הוא אליהם ב-120 שנה נוכי היום נוכל לצאת ולבוא, והשם מה לא תבוא את הירדן הזה, השם לוקח הוא עובר לפניך, הוא ישמיד הגויים אין לפניך וירישתם, יהושע עובר לפניך. אז המסר הבא בעצם אומר, יש פה מסר כפול. יש מסר אחד, חבר'ה, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא המנהיג. כי יש פסוק ישעיהו, השם מלככם, השם משיחכם, השם מלך לפניכם, משהו כזה. וחוץ זה אומר, יש גם יהושע. זאת אומרת, בעצם אומר, התחליף היא א' הקדוש ברוך הוא, או לא תחליף, בעצם זה כל הזמן הקדוש ברוך הוא, לא אני. ומדברים על בשר ודם, התחליף זה יהושע, וצריך כמובן לבצע את עמדתו כפני יהושע, כפני חמה, ואף אחד לא רוצה פני יהושע כפני לבנה, ואף אחד לא רוצה פני לבנה אם עד היום היה פני חמה. כי אנחנו לא נגיד ברכת ראש הממשלה במישהו שהוא חצי ממנו. וזו הבעיה, כמובן לוקח יהושע הרבה זמן עד שמעמדו מתבצר, וספר יהושע מטפל בזה בהרחבה. טוב, זה נקודה ראשונה שלו פה. הוא מבין שיש פה דרמה שמעבר הנהגה ויש פה חששות. עכשיו הדבר יותר מעניין, ואף על פי שמשה רבינו היה בתוקפו בבריאותו, אומר רמב"ן, זה בכלל לא נכון שהוא היה זקן, הוא היה באותו נמרץ וצעיר. ופה הוא מצא את הפסוק, משה בן 120 שנה במותו, הוא חטא עינו ולא נס לאחור. הוא מאמת עם משה רבנו, היה יכול להמשיך לתפקד. זה לא, זה, מה שהוא אומר להם זה בעצם לא נכון. ואף פי שמשה רבנו היה בתפקד בידותו, כאשר ידע כתוב לו חטא אינו ולא נס לאחור, אמר להם כן לנחמם. אז יש פה דבר מאוד מעניין, שבעצם הוא אומר להם מסר לא נכון, רק משהו נחם אותם. מה שבעצם פותח פה את הדיון, האם מותר לשנות מפני השלום, האם מותר לומר לבן אדם דבר לא נכון, בשביל לנחם אותו, כשאתה יודע שזה לא נכון. שהגמרא מדברת שמותר לשאול בפני השלום. נהיינו, אמנת, לא להעליב מישהו, מותר למנוע דברים שלא נכונים. הגמרא לא, אנחנו פה, כן, זה קצת קדימה, זה לא רק לא להעליב מישהו, זה בשביל לנחם. כאילו, יכולתי לומר, מדהים לך לבוא ברבים, כאילו שופך דמים, אז מותר לשאול, כאילו להגיד לה שאת, טוב, אנחנו נמד את זה בכתובות, בינת דפיל זין, כן, להגיד לה, קלה לא נאה ולא חסודה, אז אם אתה בא לקלה ואומר, טוב, את מה שאת, או את שמנה וכולי, אז זה אפשר להבין, שבית הלל חושבים שצריך לשנות מפני השלום. אבל בשביל נחם זה כבר צעד נוסף קדימה. יש בתמיד שאלה גם, כמובן, צריך להוסיף את זה כבר אחד. יש תמיד חשש, משבר אימון, אם אתה מנחם משהו דבר לא נכון, והוא תופס את זה. כאילו, כל הדיון הזה, או כל הדילמה הזאת, יח ורק, אם ברור לך כשמש, שהוא לא תופס את זה. אם הוא יתפוס את זה, זה ישבור משבר אימון הרבה הרבה יותר חריף. אם הורה אומר לילד שלו, אני חוזר בעוד שעה, אל תדאג, אני לא יקרה לי כלום, והוא יודע שיקרה לו משהו, אחרי זה ילד מגלה שאבא שלו בעצם לא, הוא בעצם לא כנה איתו, זה מצב פי עשר גרוע. אז זה אך ורק, אם אתה באמת חושב שהוא לא ידע את זה. זה אגב, זה שאבא שולחן ערוך, השולחן ערוך, יש דיון, האם נגיד לבן אדם שמישהו מת, נגיד לספר למישהו שכל משפחה שלו נפטר, כשאחרת הוא לא ידע מזה. אין דבר, אדם זקן שלא, האם לבוא להגיד לו, תשמע, מת, הקרוב שלך, הקרוב שלך מת, כשאתה יודע שזה יצער אותו, והוא לא בהכרח יגלה את זה אחרת. האם, יש כל מיני צבים כאלה שלא עלינו, בן זוג אחד, או חולה, או לא כך בעניינים, ובן זוג השני נפטר, או זה, זה גם, אפילו לא עלינו, זה לא רק בני זוג, זה גם יכול להיות ילד חס ושלום, או אם אתה מספר, או אתה אומר, מה שהוא לא יודע, לא מזיק לו. מצד אחד, כדי שהוא שם אותנו בעולם הזה, ושנחיה לעומק, ושנחיה את האמת, ולא נתחבא מאחרי איזשהו סוכריות וממתקים. מצד שני, האם באמת, האם באמת להתיח אמת קשה וכואבת, כשאדם לא, השלוח במקרה הזה די ממליץ לא לספר. אני לא יודע, אני תמיד אוהב את זה, באמת. האם באמת צריכים לגונן לאנשים מפני האמת הקיומית האמיתית, או שלא צריך לגונן עליהם, צריך לומר להם, כמו, יש במסעות הפסיקה היא, אם אדם לעולם לא ישמע, שוב פעם, אם הוא גילה אחר כך, זה נורא והיום. אם אתה לא מספר למישהו שמישהו נפטר, ואחרי זה הוא גילה, אם הוא גילה אחרי 30 יום, הוא לא יכול לשבת שעה יותר, הוא יכול לשבת יום אחד, או שעה אחת. אז הרבה מאוד אנשים מגלים את זה, והם רק נורא כעוסים שגם גנבו מהם את האפשרות לדבר כהוגן. אבל אני אומר, לכן, מהמקרים שזה לא מייבדע, זה דילמה. פעם, מה נאמר, משה רבנו אמר דברים לא אמיתיים ולא נכונים, בשביל לנחם את עם ישראל לא הגיע אותם. טוב, זה די מעניין, בוא נמשיך קצת. ורשי כתב, לאוכל עוד לצאת ולבוא, לפי ששמע לו תבות הירדן, ואינו נכון. רשי כנראה מנסה להתמודד עם אותה בעיה שמה מתמודד. כי יש לו בעצם, אם נסתכל על זה מזווית אחרת, יש לו בעצם קושיה בפשט. פסוק הזה אומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, פסוק אחר אומר, לא חטא אינו ולא נס לכו. אז איך מסתדרים עם זה? אז הרמב"ן הציע, רש"י מציע ככה, לא אוכל לצאת ולבוא, למה? בגלל שלא מרשים לי, אני סבבה, אני 100%, אני חזק, אני בריא, אני בתרסי תוקפי, אבל אין לי רשות. כאילו אני לא יוכל להנהיג לפי והשם מראה לה, הכוונה זה נימוק, לא יוכל לצאת ולבוא כי נגזר עליי ממרומים שלא יוכל לצאת ולבוא. היתרון של רש"י שהוא פותר את הסתירה עם הפסוק בזאת הברכה, החיסרון הוא שלא כך מבינים מה, למה, מה, מה קשור פה 120 שנה. לפי הרמב"ן הוא אומר אני נורא זקן, אבל הזקנה שלי היא זו שגורמת. לפי רש"י הוא בעצם, הוא אומר אני בעצם בתוקפי, אז 120 שנה פה לא מוסיף הרבה, אם כן נניח שהקדוש ברוך הוא החליט שנגמר הזמן. עכשיו הרמב"ן פותר את הבעיה הזאת על ידי אמירה אחרת. יש פה שני הגידים בפסוק, אחד אני זקן ואז קל להבין את 120 שנה, והשני זה לא שאני זקן אלא שני לא מרשים לי, זה שני דברים שונים. א' אני זקן, ב' לא מרשים לי. אז זה סודות הפסוק, אז הפתרון של הרמב"ן זה אמירה סובייקטיבית שלא נכונה. עכשיו הוא גם לא בא ואומר משה בן הוגיש זקן, למרות שהפסוק אומר אובייקטיבית שלא היה זקן, אבל אומר, באמת משה רבינו לא הרגיש זקן, הוא לא היה זקן, הוא אמר את זה נחם אותם. אז ככה הוא פותר את הקושיה הזאת או את הסתירה, שזה משה רבינו באמת שינה מפני השלום הכתוב ועיד עליו אובייקטיבי, זה דברי נבואה אובייקטיביים. משה רבינו פה מתנהל בסיטואציה אנושית פוליטית, ולכן הוא אומר זה מאחרים. עכשיו הדעה השלישית כמובן תהיה שהוא באמת היה זקן, וזה מה שמי פה על דעת רבי אברהם, צאת ובוא למלחמה כי חלשו כוחותיו בזקנותו. אז בן עזר אומר באמת הוא הזדקן כמו דוד המלך, כמובן המודל הזה של דוד המלך ודאי בולט, דוד שם כתובים אומרים זה מפורשות. אז בן עזר אומר הוא שובל לכן היה זקן, הוא כבר לא היה מה שהיה, הוא יכול, עדיין יש את הסמכות הדתית, התורנית, אבל הוא כבר לא יכול להיות מנהיג של מלחמות. כי מה זה לא אומר שהוא סנילי או שהוא לגמרי מרת, כמו שחזק מכנים שברי לוחות, שזה כן ששכח תלמודו. אלא הם אומרים, הוא אומר, צריך עכשיו מנהיג, נכסים לארץ ישראל, צריך מנהיג שיכול להביא מלחמות. מה דיום המנהיג היה? מנהיג תורני, זקן ושב בישיבה, עכשיו צריך מנהיג שיצא לפניהם ושיבוא לפניהם, וזה הוא כבר לא יכול לעשות. פשט שאומר כך, לא יכול לצאת ולבוא מבחינת מלחמות, לחימה, הנהגה פוליטית, לא חטא אינו ולא נס לאחור מבחינת התבונה, מבחינת השכל. נכון, משה רבינו בכוחותיו השכליים, אבל הוא לא בכוחותיו הפיזיים, אז לא יכול לצאת ולבוא, אבל אני עדיין יכול כמובן ללמד, ולא חטא, לא חטא אינו ולא נס לאחור כמובן מבחינת הקוגניציה. אבל מה בינו נכון שיש פה, אם כן עכשיו זה מחלוקת נוספת, האם מנהיג כמו משה רבינו יכול להזדקן, האם הוא מזדקן. שהמן לא שולה, הוא לא מזה בלתי אפשרי, אבל מה זה כך, בגלל זה פה לפחות מצביע כך שגם אדם כמו משה רבינו מזדקן. הוא ברמב"ן, לא, הוא בכלל לא זקן, הוא ב... תוקפו ובבריאותו. אני מניח שזאת עמדה יותר עקרונית, שהרמב"ן לא מעוניין שמשה רבינו יזדקן, כי הוא חושב, כאילו מדברים תנ"ך בגובה עיניים, אז הרמב"ן רוצה פה שמשה רבינו יהיה בשיא אונו, בשיא כוחותיו, הוא לא מעוניין לתת הזקנה לפגוע בו. צריך להוסיף שאמור לגבי משה רבינו הוא לא בכך אמור לגבי אחרים. משה רבינו ודוד המלך עובדה, את ה... שבר דוד זקן, יחזור לגניב לו איך המלומת, ושם צריך להוכיח, שם הפוך, הפסקים אומרים שהוא חלש, והמדרשים מנסים להראות שהוא בכל זאת לא כל כך חלש. אבל אז לכן אני חושב שמשה רבינו הוא מקרה ייחודי בגלל נבואתו הייחודית. אבל הרמב"ן כנראה לא מעוניין שמשה רבינו יהיה זקן. הוא רוצה שמשה רבינו יהיה כפי שהוא. טוב, ורבותינו אמרו, שזה מאוד טיפוסי הרמב"ן פה, הוא מתמודד עם בעיה בפשט, הוא מביא פה את רש"י ולעזרא, שמי שזוכר את ההקדמה של הרמב"ן לתורה, הרמב"ן הודיע שם, אני הולך לנהל דיאלוג בעצם משולש, אני ורש"י ובן עזרא. אז פה זו דוגמה יפה שהוא פורט את השטר הזה. וכמובן מה שהוא לא אומר שם, הוא מסתמש הרבה, זה המדרשים. כאילו, הוא מסתמש במדרשים כמשאב פרשני משמעותי, ורבותינו אמרו מלמד שהסתתמו ממנו מעיינות החוכמה. והיה זה במעשה נש לא ידאג. אז אני לא יודע פה מה זה בדיוק מעיינות החוכמה. האם המדרש מנסה לומר שבאמת משה רבינו גם איבד את כושר השכלי שלו, או שבאמת זה חוכמה פנימית עמוקה יותר? משתמע הרמב"ן שבאמת חושב שאם אבן עזרא אמר שהוא חלש פיזית, המדרש אומר שהוא גם מבחינה קוגניטיבית הרבה יותר חלש, כאילו בעצם חז"ל פה מוכנים לומר את הדבר המחריג ללכת יותר. הראשונים פה מצמצמים את האמירה הזאת, בעוד שהם מציגים משה בריא יותר, בעוד ש דווקא חז"ל מוכנים להציג משה רפא יותר. עכשיו, האם זה קרה באותו בו ביום? יש בחז"ל, אם אני זוכר נכון דעות, שזה לא איזה תהליך, אלא זה קרה באותו יום, כאילו שהוא הזדקן מכה אחת. או זה תהליך, כאמור, שתי אפשרויות קיימות, שהסתדמו מלמעיות חוכמה. עכשיו, הרמב"ן כאמור לא מעוניין שמשה רבינו יזדקן כאחד האדם, בגלל זיקתו לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר פה ההפך, זה שהוא יזדקן זה נס. היה זה, זה לא שעובדה שהוא לא יזדקן היה נס, אלא עובדה שהוא כן יזדקן היה נס. כמובן נצביע פה על, על כך שכאמור משה רבינו הוא ביד דאגתו וייחודו, הוא הטבע מפגיע הזמן לא פוגעים בו, זה מעשה נס. עכשיו מעניין גם למה שלא ידאג. אם מבין נכון, מה שאתה אומר, הוא פחד, הוא לא מעוניין הקדוש ברוך הוא רצה לחסוך משה רבינו את פחד המוות או את ההתמודדות עם המוות, שלא ידאג, אני חושב הכוונה מהמוות. וזו דילמה למשל שיש במדרשים, יש מדרש ידוע שעד יעקב אבינו לא יכול לי בעולם, שפשוט אמרו, היו מתים, מה שאנחנו קוראים היום, היום מיטת השיקה, היו כשבא מגיע, אדם היה בשיא כוחותיו, כשהיה מגיע לעת היהודה פשוט היה, אנחנו פשוט מת במקום, כאילו במוחים שלנו היה מקבל תקף לב או שבץ ומת מיידית. ביעקב אבינו ביקש רחמים, היתרון של זה לנפטר ברור, הוא לא חי בפחד, הוא לא חי בחולשה. גם החיסרון הסביבה היא לא ניתן בצורה כזאת להביא מורשת, להנחיל, לצוות. יעקב אבינו ש מה זה ככה, חז"ל אומרים את זה, למה חז"ל אומרים את זה? כי בספר בראשית אברהם מת ויצחק מת, ואין שום תיאור, אין שום צנת פרידה, אין שום צנת מוות, אלא הים עוד יצחק מת ויקבו אותו ימת עשו ימת עשו יצחק בניו ויצחק מסב בניו וכו'. היה באמת אברהם בן 570 שנה ויקבו אותו יצחק וישמעאל בניו, אין שום תיאור. זה יעקב כמובן, זה עסק שלם. אז נתשמעו שיעקב ביקש רחמים שאדם יוכל לצוות על בניו, שיוכל להזדקן. וטוב, כמו מת יהיה מצד שני שאדם מדוע עלינו, אדם יש מחלה מת, או הוא חי בידה מת שהוא ששמיו ספורים, זה כמובן קושי עצום לגונן למשה. הרמב"ן פה מניח שהקדוש ברוך הוא ניסה לגונן למשה רבינו שמנת שלא יחוש את תימת המוות המתקרבת, הוא בא אז הסנה שלא ידאג, שני תתת גדולה לישוע בפניו, הוא רוצה לדאוג עם עבר הנהגה מסודר. אגב, זאת גם תמיד דילמה, כשאתה רוצה להעביר הנהגה, אתה אופציה אחת היא שמחכים שהמנהיג נפטר ואז מכריזים על הקבר, או בכל פורום אחר מכריזים על הממשיך והיורש, או שעדיף להכניס שתהיה מה שבעולם העסקי קוראים תוכנית מעבר מסודר, ודואגים מרד כבר, כי בכל חברה עסקית ציבורית אז יש תוכנית המשך, ואמת אדם מודיע כבר בחייו מי היורש אותו, הפעם השני זה חטיפה מסוימת. פה הרמב"ן טוען שמשה רבנו בוחר במודל הזה, או הקדוש ברוך הוא בחר במודל הזה, דהיינו שיהושע ייכנס עוד בזמנו של משה. אז אמנם לא אמרו פה איזה חטיפה, הוא כן מדבר, אבל שיתמנה בזמן משה אמנת לתת לו את המעמד ואת החשיבות בני העם, מהם יש קוראים שלמה ודוד. כמו שם שלמה בעצם מתמנה להיות מלך עוד בחיי דוד, על מנת לדאוג שהוא יתמנה, בניגוד לכל מיני מקרים אחרים. אז כן, תרבן, זה המודל שהם בחרו. טוב, אז יש פה עם כן בעצם ארבע גישות שונות לגבי גם הבעיה הזו בפשט, אם אני לא חטא אינו ולא סליחו, לעומת ה... לעומת אני לא אוכל לצאת ולבוא, האם באמת משה בן נחלש, שכאשר המדרש מניח שפשוט מאוד לא חטא אינו ולא סליחו עד היום האחרון, ביום האחרון כעתה אינו עומד במאה עשרים שנה אנוכי היום, אז עד מאה עשרים שנה לא חטא אינו, באותו יום כן. אז א' להתמודד עם השאלה הזאת, ב' להתמודד, אבל טוב להתמודד, אז יש פה שעה בפשט שצריכים לפתור, אבל שנית זה גם מתוך הפשט בוקעים ועולים גם הגידים לא משמעותיים על גם הזקנה, גם על נבואה, זאת אומרת האם הנביא חייב להיות הכי חכה, כאילו חזל בגמרא בנדרי, נכון, אין הנבואה שורה לחכם גיבור ועשיר. אז הנה, אז א' זה כבר דבר שהוא לא מובן מאליו. הרמב״ם באמת חכם גיבור ועשיר, אז הוא שם איזה דגש רב, אבל מצד שני הוא גם מגדיר חכם גיבור ועשיר בהגדרות שלו. לא, זה לאו דווקא חשבון הבנק הכי מנופח בעולם, אלא עשיר בזמן שהרמב״ם חושב שחשוב. אבל האם חשוב שיהיה חכם גיבור ועשיר כל הזמן? האם יש לתת לנביא כאמור לדאוך בזקנתו? בגלל כדברים פה, אז נזכר דוד, אבל כמובן צריך גם לחשוב באמת על יעקב, שגם כן יש איזו דעיכה לא קטנה כנראה. וכמובן דבד משה, שפה באמת אני רוצה באמת רק את הקטע שני צדיק ולא נספיק, הוא כן קטע מטאפיזי ומחשבתי יותר, זה פרק למד פסוק ו', אני מיץ מאוד לראות אותו. וגם על כל פנים, מה שכן אומר פה כמשפט סיום, בפרשנות בת זמננו בצינית הדתית לפחות, היא מתמקדת במידה רבה בפרשון של פרשיות. אז זה נכון שאני חושב שגדולי תמידי החכמים שמלמדים מודעים גם לבעיות הפשט שמסתתרות בפסוקים ובונים על זה, אבל במידה רבה בונים, במידה רבה מה שמציגים לפני תלמידים בשיעורים זה בעצם פרשות של פרשיות במידה לא מבוטלת, דמותו של איקס, מהלך מבנה פרשייה, מהלך תשוט לכם הלב, זה צהל, זה המפוך החלוטין, כאילו היא נחמה זכרונה לברכה עסקה אך ורק ביחידת הפסוק, כמעט אך ורק, כמעט כל העיונים שלה מסתובבים מסביב ליחידות הפסוק ולבעיות בעיות בפשט. באמת היא לא כתבה עיונים על פרשת, היא כתובים פחה פסוק או איזשהו שם של פסוקים, וכמה יש אחרי זה מסתתרים שם הגדים יותר עקרוניים, אבל התפיסה הייתה שעיסוק הפרשני הוא הרבה יותר בהגד הפסוק הבודד. הרב ברויר הוא מקרה, זה אמצעי מעניין, תחשבו על זה לבד, הרב ברויר איזשהו יש שם באמצע משתי התפיסות האלו במקרים, אני חושב הוא נותן איזה פתרון, הוא מציג בעיות נקודתיות, הוא נותן איזשהו תמיד פתרון ברמת הפרשה שדעתו פותר גם את הפסוקים. מה שתמיד לא תמיד ברור שם עד כמה הקושיות הן, עד כמה הקושיה היא בשביל הצגה או עד כמה היא באמת קושייתית. בכל אופן, זה מה שעובח היום במידה רבה. תסתכלו פעם בתוכניה של מי עיון, זה נכון פחות או יותר בעולם התנ"ך שבת זמננו פלוס מינוס ניתן. עכשיו, מה שמענו בהקשר הזה, בדרך כלל נוטים לסווג את רש"י כעוסק בפסוקים בודדים יותר, ואת הרמב"ן כעוסק במוכן, נותן גם איזו ראייה מרחבית יותר. יש אמת באמירה הזאת, אבל עם זאת, אצל הרמב"ן הרבה מאוד פעמים יש ניסיון שם, מתוך שלוש הפשט, צמחות ועולות, הגדים מאוד עקרוניים או תפיסות שונות, גם אצל רש"י, אבל כשלומדים רמב"ן אז א' כזה יותר על השולחן, הרבה יותר על השולחן. ב' יש כבר, כשהרמב"ן כבר מגיב אל רש"י, אז כבר אפשר, ההנגדה פה מאוד עוזרת, השוואה וההנגדה פה היא כלי משמעותי. אבל הקטע, לא היינו קוראים את הרמב"ן שם בפרק רמב"ן בסוג ו', הוא מדבר שם על נושא מחשבתי עקרוני מערכתי, עד כמה יש בחירה חופשית לראות המשיח או אין בחירה חופשית, ועד כמה הבחירה חופשית בגן עדן. בקטע פה הוא מדבר על שאלה יותר אנושית, פחות מחשבתית, אבל האמירה צומחת מתוך פרשת פשט זה דבר די אופייני ושדי חשוב לשים לב לזה, שהרבה מאוד פעמים גם פרשת פשט יגלו לנו, או בפרשנים של פשט יש לנו הרבה מאוד חומר שהוא מעשיר גם באמת את הראייה המרחבית. טוב, כמובן יש לו קטע מחשבתי, משלחות כמובן דתיות אישיות משמעותיות בפסוק ו' ומאז שקראת ו' חד ו' זריך, ובפסוק י' א' נדבר גם לגבי תשובה, גם זה קטע חשוב. טוב, אז כמובן נמשיך בנדר במתווה הזה. אם יש לכם משוב, הערות וכולי, אז תאהבו למוטב, אני מבקש שוב פעם לא להתבייש. זהו, השעה הקבועה זה 5, המקום הקבוע זה פה? בסדר.